מוזיקה קובעת.
רדיו סול סימו-אייל, הרדיו של ישראל. אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט. ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים הבאים וברוכות השבועות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. רדיו סול שמח לארח הערב את דוקטור איתן רגב, שהוא דוקטור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים וגם סמנכ"ל המחקר של המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית ירושלים. אותו נשאל שתי שאלות יסוד המתייחסות להשתלבות או לאי השתלבות החרדים בחיי החילון בישראל, וזאת כהמשך לשיחתנו בשבוע שעבר. השאלה הראשונה שנשאל היא, האם החרדים באמת ובתמים מאמינים שהממשל בישראל אימץ מדיניות חילון כנגד החרדים? והשאלה השנייה היא, האם המודל הכלכלי של החברה החרדית בסכנת קריסה? ואם כן חלילה, מהם ההשלכות על המדינה? ולפני שנצא לדרך, נשמע את אייל גולן ואת אתניקס בשירם "כן של אהבה".
התמונות שלך, השארת לי רק דמעות, נשאר צינה בחדר, קיבית את הנרות, שום מחשבות עולות בי, על יום אתמול נפלא, היינו שנינו יחד, משלימים באפלה, לא רק נשארתי איתי לרגע כאן בחדר, לי בחיה שלי הייתה תקווה, לא רק אמרת מילים יפות ולא בסתר, הייתי בונה לך כן של אהבה. בית עם גינה, חום והגנה, חברים יהיו לנו חדרי הלב, ילדים שלושה ופרנסה קשה, מה זה משנה לבן אדם אוהב. למי את מחייכת? אולי את עצובה? את מי את מחבקת? ולמי את...
דוקטור איתן רגב, אתה איתנו?
כן, ערב טוב, בן.
ערב טוב, ערב טוב לך. דוקטור רגב, איך אתה מגדיר את עצמך? יהודי, ישראלי, ציוני וגם חרדי, או אתה לא מהזהות החרדית?
אני כלל לא מרקע חרדי, אם כי אפשר לטעון שהמקורות שלי הם, יש בהם קווי דמיון. אני גדלתי בקיבוץ רוחמה, שם אני מתגורר גם היום, כחבר קיבוץ ובן חוזר, וגדלתי בקהילה של לינה משותפת, קיבוץ שיתופי. אפשר לומר שבקיבוץ של פעם, מידת ההחלטה של הקהילה על הפרט אינה נופלת ואפילו גדולה יותר מאשר בחברה החרדית.
הבנתי.
ולכן יש קווי דמיון, אם כי כמובן רקע שונה לחלוטין.
זאת אומרת, אתה לא בא מהמגזר החרדי, אבל אתה חוקר את המגזר החרדי.
נכון, בהחלט.
אז אולי תספר למאזינים, איך אתה חוקר, איך אתה מנהל את מחקריך הנוגעים בחיי החילון של המגזר החרדי?
אז אני והחוקרים שלי, צוות החוקרים, בוחנים סוגיות ותחומים רבים שנוגעים להתנהלות של החברה החרדית ובהשוואה למגזרים האחרים, יהודים שאינם חרדים וערבים. ואופן המחקר העיקרי שלנו הוא הסתמכות על נתונים מנהליים, שזה דבר יחסית חדשני. נתונים מנהליים הן רשומות ממשלתיות שמשרדי הממשלה אוספים עלינו, משרדי הממשלה השונים, זה רשות המיסים, מרשם האוכלוסין, משרד החינוך, מוסדות אקדמיים, קבצי קרמן נדלן, פסיכומטרי, בגרויות ועוד הרבה מקורות אחרים, שכל אחד מהגורמים האלה אוסף עלינו ברמת הפרט נתונים, לא על שנה אחת, אלא על כל שלב שבו עברנו בדלתותיו, ואנחנו יודעים לקחת תעודות זהות מוצפנות בחדרי המחקר של הלמ"ס, ולחבר את הנתונים ממשרדי הממשלה השונים, ולהרכיב תמונה מלאה וסיפור חייו של כל אזרח בישראל, כמובן מבלי לדעת מי הוא. ולתוך היכולת הזאת שילבנו אלגוריתמים מתקדמים שיודעים לזהות בין נתונים מנהליים, כלומר בכלל האוכלוסייה, מי הוא חרדי, לאיזה זרם הוא משתייך, חסידי, ליטאי, ספרדי, חב"ד. וברגע שאנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים לומר עליו הרבה מאוד דברים, אנחנו יודעים למפות בצורה מאוד מדויקת.
ולמי אתה מגיש את מחקריך?
קודם כל, התוצר הבולט והחשוב ביותר שאנחנו מפרסמים מדי שנה, בסוף השנה, הוא דוח מצב החברה החרדית, שאני כותב יחד עם שותפתי למכון יהודית מילצקי, והדוח הזה יש בו שבעה פרקים,
ומי ביקש מי ביקש אותו מלכתחילה?
אנחנו חשנו שיש צורך למדינת ישראל שיהיה מקור נתונים מימן שלא מסתמך על סקרים ונותן תמונה מלאה ומפורטת יותר אודות החברה החרדית. זה צורך מדיניות שעולה שוב ושוב. אני יכול לומר לך שאנחנו כמכון הרבה מאוד פרויקטים מחקרים, הייתי אומר 90-95% מהפרויקטים שאנחנו מבצעים הם עבור משרדי ממשלה שמבקשים לצלול לרזולוציות הרבה יותר עמוקות אודות החברה החרדית, כדי לדעת לגבש מדיניות ממוקדת וטובה יותר. בעצם היכולת הזו לצלול לעומק ולהגיד, סתם כדוגמה, מהם שיעורי התעסוקה ורמת ההשכלה של נשים חרדיות מהזרם הליטאי בשכונת רמות בירושלים, אלו יכולות שמאפשרות למקבלי ההחלטות לייצר מדיניות הרבה יותר מתורגטת, ממוקדת ואפקטיבית לתתי קבוצות, ולהבין שהחברה החרדית אינה מקשה אחת, יש לה צבעים וגוונים רבים, יש שיאמרו 50 גוונים של שחור, ולכן התרופה הנכונה לזרם X אינה מתאימה לזרם Y, ולאזור כזה או אחר, ולעיר כזו או אחרת, ולשכונה כזו או אחרת, היכולות שאנחנו מפתחים מאפשרות למקבלי ההחלטות לדעת איפה וכיצד צריך לשים את השקל השולי, מגדילות את האפקטיביות.
יפה. אני חושב שנתת למאזינים וגם לי רקע מאוד מעניין, ואני שמח שקיים כזה מכון למחקר, ואני גם מאמין שזה לא רק עבור המגזר החרדי, אלא על מגזרים נוספים. וניכנס לשאלה הנוספת שאולי הייתה אמורה לבוא בסוף, אבל נקדים אותה. לדעתך, הביטוי שטבעו חז"ל, כל ישראל ערבים זה לזה, מקוים על ידי המגזר החרדי בימינו ב-2025?
אז השאלה שלך מחזירה אותי לסיפה של התשובה הקודמת שלי, שהחברה החרדית אינה מקשה אחת, ולכן איני יכול לבוא ולהעיד על החברה החרדית ככלל, אבל אני יודע לומר שיש שם גם בסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מרכזית, גם דעות רבות ומגוונות, ותכף נפרט יותר כיצד הדעות האלה מתפלגות, וגם שינויים לאורך זמן, כלומר תהליכי נקרא לזה התאמות, אבל גם היבדלות בחוגים כאלה ואחרים, גם הבנה מהאירועים האחרונים, חלק מהציבור מבין שדברים חייבים להשתנות, אבל חלק מהציבור דווקא לוקח צעד אחורה. אבל אני יכול לענות לך אולי בפרט מסקר שאנחנו ערכנו כמה חודשים לאחר השביעי באוקטובר בקרב חברה חרדית בוגרת, ולמעלה מ-50% מהציבור החרדי הבוגר אמר, אני לא מדבר עכשיו על הנהגה, אני מדבר על הציבור, אמר שמי שאינו לומד תורה לא צריך להיות פטור משירות צבאי. יתר
אבל
על כן,
תסלח לי רגע, יותר... איתן, תסלח לי רגע, השאלה היא, כל ישראל ערבים זה לזה לא מתייחסת אך ורק לסוגיית הגיוס. אני שואל אותך כאחד שחוקר את החברה החרדית על גווניה, על צבאיה וכו', במשפט קצר, הם מקיימים את הביטוי הזה של חז"ל או מנסים לעוות אותו או להתעלם ממנו, מה, במשפט קצר, הם עומדים בביטוי הזה או לא?
התשובה הקצרה היא שחלק כן וחלק לא, וקשה לומר אחוזים מדויקים, אבל נתתי לך איזושהי התפלגות שהיא מאוד מייצגת, ואני שוב חוזר לנתון הזה כי יש בו ביטוי, שיותר מ-50% מהגברים החרדים העידו על עצמם שמוכנים לעשות שירות מילואים. עכשיו, איפה הנכונות הזו שאני מדבר עליה פוגשת את מה שאנחנו רואים עכשיו בתקשורת שיש הבדלים? אז א', יש פערים בין מה שההנהגה אומרת להלך הרוח בציבור, יש תהליכים שקורים תחת פני השטח, ויש גם את הפער בין מי שעושה דין לעצמו יותר, כלומר יותר חרדים מודרניים, חרדים שגרים באזורים מעורבים, לבין מי שעדיין יותר כפוף לקהילה, להנהגה, לאדמו"רים, וגם כאן יש שונות בין הזרמים השונים, אבל אם אני צריך לחלק את זה, הייתי אומר שזה קרוב ל-50-50.
אתה טוען ש-50% מכלל החברה החרדית מבצעת בשטח ערבות הדדית שכל ישראל ערבים זה לזה? אני מדבר על השאלה הזאת, האמן לי, היא לא שאלה קטרנית, ממש לא. אני עושה, זה השידור הרביעי שלי בתקופה האחרונה בנושא הזה. האם החברה החרדית עומדת בערבות לא רק מבחינה צבאית, כלכלית, חברתית, סוציאלית, עזרה? היא עומדת בזה? היא רואה את זה כ... היא רואה את המוטיב הזה של חז"ל לפני עיניה, או שאומרת, אז הם אמרו.
אז בן, אתה שוב חוזר על אותו דבר ומתייחס אל החברה החרדית כמקשה אחת, כמי שחוקר את החברה החרדית יותר מ-15 שנה, אני מתקומם לגבי הדבר הזה, אני לא יכול לענות תשובה קולקטיבית, אני אומר יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, ואני יודע לאפיין את תתי הקבוצות שהם יותר כלפי השתלבות, ואת תתי הקבוצות שהם פחות.
טוב, ואגב, אז אולי אני אלך איתך. הצעירים, בוא נגדיר את הצעירים עד גיל 40, הם רואים, הם עומדים לפניהם הביטוי הזה של חז"ל כל ישראל ערבים זה לזה?
אני אאלץ לענות לך בחלוקה, כיוון שאתה חוזר למקשה כהכללה כזאת. אז ניקח לדוגמה צעירים חסידים. אז לא הרבה אנשים יודעים, הציבור החסידי זה הציבור שמצד אחד הוא ציבור סגור יותר, נשמר בדלת אמותיו, מצד שני, שם מצופה מהגברים לצאת לעבוד אחרי שנה, שנתיים בישיבה. יש שם גם הרבה יותר נכונות כלפי גיוס בהשוואה לחברת הלומדים החברה הליטאית, אבל מצד שני, סגירות כלפי סוגיות כמו דיגיטציה, אקדמיה, אבל כשאתה מדבר על ערבות הדדית, שם יש יותר נכונות גם בציבור הספרדי. לעומת זאת, חברה ליטאית, אז אספקטים מסוימים אתה יכול להגיד פחות, כי יש יותר התנגדות לסוגיות של שירות צבאי, ויותר התנגדות לסוגיות של לימודי ליבה, ממלכתי חרדי, חינוך ממלכתי חרדי. מצד שני, יותר פתוחים כלפי אקדמיה, כלפי דיגיטציה, וכשאנחנו מדברים על חרדים מודרניים, שהם יותר מקבלים החלטות כלפי עצמם, ויותר הם מקבלים את הקונספט הזה של ערבות הדדית, אם כי יש ויכוח על מה הוא חלקם בחברה החרדית, יש אומרים 15%, יש אומרו 20%, יש אומרו שמוסיפים נגיעות חרדיות, כפי שהספקטרום שהגדירה דוקטור ליקה הנר, אז מגיעים ל-30 ואולי 40%, אבל שם, משם בעיקר החרדים המודרניים מגיעים דווקא מהזרם הליטאי של חברת לומדים, ובזרם הספרדי, שזה הזרם השלישי, שלושת הזרמים העיקריים אגב דומים בגודלם, שליש, שליש, שליש בקירוב, אז אנחנו רואים מין ספקטרום מאוד עדין, מאוד עדין של תנודות בין חרדיות לדתיות, אשר בתקופות טובות כלכלית ושיש את, את התמיכה ואת התנאים המתאימים כלכלית, אז הם יותר חרדים, בתקופות קשות יותר הולכים צעד אחורה, רואים את הדלת
אריאל.
המסתובבת. אז התשובה היא, בכל אחד משלושת הזרמים יש היבטים של ערבות הדדית, אבל יש גם היבטים של להיסגר בדלת אמותיהם. ומה שמעניין לראות זה איזה תהליכים אנחנו מזהים בכל אחד מהזרעים.
אנחנו נגיע לזה במרוצת השידור, אני מקווה, אבל תרשה לי להצטרף, קיבלתי וואטסאפ באמצע השידור, שאחד שאומר, מדוע הוא לא אומר דברים ברורים? אז אנחנו לא נפנה את השאלה הזאת עוד פעם אליך, אני מצטרף לדעתו של הכותב, אני לא מקבל תשובה מלאה, אבל אולי בסוף השידור נקבל תשובה יותר מלאה.
בן, ונעבור... אתה שואל אותי על חברה שלמה שהיא לא מקשה אחת, אתה יכול לחזור על זה כמה פעמים, אבל אם אני אדבר, אני אדבר על
כמיליון
250 אלף איש כאיש אחד, זה לא מעשה שאקדמאי יעשה. אני יודע שיש מורכבויות, הצופה ואתה לא מקבלים את המורכבות הזו, זה בסדר, אבל אני עדיין לא אענה בכזו הכללה, כיוון שאני יודע עד כמה ההבדלים הם דרמטיים בין הרבדים השונים של החברה החרדית.
אוקיי, נעבור לשאלה הבאה. מה לדעתך מקור הסמכות המשפטית החרדית? במילים אחרות, דינה דמלכות הדינה, דהיינו מערכת המשפט האזרחית של מדינת ישראל, היא מקור הסמכות היחידה והבלעדית בישראל. בסוגריים צריך לומר שדיני אישות מנוהלים במקביל, לפי, גם לפי חוקי הלכה וגם חוקי האזרחות, או דינה דאדמור הדינה, דהיינו דינה אדמור, החלטת ראש הישיבה קודמת לחוקי המדינה. מה לדעתך חיים החרדים, דינה דמלכות הדינה או דינה דאדמור הדינה?
אז פה יש את האמונה ויש את הפרקטיקה. יש את נקרא לזה את הפלגים היותר מחמירים, הפחות מודרניים, מה שנקרא, ששם בהחלט אפשר לומר שיש מקומות שבהם דין תורה קודם לדין מדינה. ואם תשאל את החרדי הממוצע, ייתכן שיגיד לך, שרוב החרדים יגידו לך דבר דומה. האם זה אומר שכלל החרדים מצפצפים על חוקי המדינה או לא מקיימים אותם? לא. האם זה אומר שכל חרדי יסתכן באי קיום דיני המדינה? לא בהכרח, אבל בהחלט יש משקל לדין האדמור או לדין הסמכות הרבנית העליונה, וזה אומר גם שלא מעט הצעיר החרדי, הפרט החרדי, המשפחה החרדית, פוגשת את עצמה בקונפליקט, כאשר יש לעתים סתירה בין ההוראה של הסמכות הדתית הרבנית לבין הוראות המדינה.
ומי פוסק אז? ומי פוסק אז? המדינה או הרב? או האדמו"ר? או ראש הישיבה?
אז יש פה מקרים רבים שאנחנו נסתכל על חוק הגיוס, שאנחנו רואים לפחות כרגע, כאשר יש...
על חוק הגיוס אני יודע, אנחנו כולנו מרגישים אותו. בחיי היום יום, תוציא רגע את חוק הגיוס מהתמונה של עכשיו. האם החרדים רואים את דין האדמור, הראש הישיבה, חשוב וגבוה יותר מחוקי המשפטים והאזרחי של ישראל?
שאלה מצוינת, אז איפה שזה עובד חזק יותר, אם כי לכל חסידות יש את האדמור שלה, זה בזרם החסידי, כאמור שליש מהאוכלוסייה החסידית, מהאוכלוסייה החרדית בישראל, אצל הליטאים כאמור וגם אצל ספרדים יש יותר אוכלוסייה מודרנית שיותר עושה דין לעצמה, אבל כשאני אומר שהאדמו"ר פוסק, זה גם יכול להניע תהליכים חיוביים. למשל, ראינו ב-2025 את הזינוק בחינוך הממלכתי-חרדי. זה בין היתר נובע מהחלטה של אדמו"רים שאומרים, אנחנו הולכים לשם. או לדוגמה, אדמו"ר מגור שאומר, חבר'ה, קהילה, לכו לעיר ערד עכשיו, ועושים כדבריו. אפשר לומר שבציבור הספרדי וגם בציבור הליטאי כיום, עם מותם בשנים האחרונות של כמה מגדולי התורה, יש איזשהו ואקום מנהיגותי. זה לא שאין מנהיגים עכשיו, אבל לא בסדרי גודל שהיו בשנים קודמות, כמו הרב קנייבסקי. בנוסף, וזה מביא אותי לתהליכים שקורים היום, שחברה חרדית, בלית ברירה, עם הגידול הטבעי שלה ועם הצורך ללכת לפריפריה, חיה הרבה יותר בערים מעורבות, בשכונות מעורבות, אז זה משהו שהוא בשנים האחרונות מפחית את השליטה ואת יכולת הפעלת, נקרא לזה, הפעלת כוח או סמכות של קהילות על הפרט, ויש יותר מקום לפרט, גם בקרב המודרניים, גם בקרב ההולכים לפריפריה. ושוב, אלה תהליכים שמתמשכים. אם אתה שואל כיצד יפעל חרדי ממוצע, אז אני אומר, זה באמת באמת תלוי במי מדובר. ואם תשאל חסידי, כנראה רוב החסידים, דין האדמו"ר קודם, אוקיי? כשאני
אוקיי, זה
מסתכל על
אצל
ליטאים, אני
החסידים,
שואל את
זה אנחנו
עצמי,
יודעים. מה קורה בעצם? אני גם חושב שאצל הש"סניקים, למרות שהרב עובדיה יוסף כבר עשרות שנים לא איתנו, גם בניו ששולטים הלאה ברבנות הספרדית, רובם נשמעים להם ולא לדין האזרחי. אני חושב נכון?
תראה, בציבור הספרדי, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש שיעורי עזיבה מאוד גבוהים, של 30% כמעט. כלומר,
דהיינו,
אנחנו מדברים
עזיבה
על כמעט
לאן? עזיבה לאן? לחילון?
עזיבת המגזר החרדי. אני אומר עזיבה ולא יציאה בשאלה, כי
לחילון?
רוב
לחיי
העובדים,
החילון או לחיי דת ציוני-לאומי? לאן הם עוזבים?
בעיקר כ-60% נשארים דתיים. אלה המספרים. אבל מה שמעניין יותר זה שיש כאן דלת מסתובבת. כלומר, אלה הם בעיקר במקרים רבים ילדיהם של חוזרים בתשובה, שבימי הזוהר של ש"ס, שנות ה-90 וה-2000 המוקדמות, התחרדו, הפכו מדתיים לחרדים או מחילונים לחרדים, והיום ילדיהם ונכדיהם עושים מסלול הפוך. אז כשאתה מדבר על הציבור הספרדי, אז יכול להיות שיהיו את המחמירים יותר, או הספרדים הוותיקים, שגם כל הזמן מנסים להידמות לליטאים וצריכים להראות שהם במרכאות יותר קדושים מהאפיפיור, ולכן ינסו להראות שהם הולכים יותר לחומרה. אבל יש גם נתח מאוד משמעותי בציבור הספרדי שהולך לכיוון אחר, ואפילו, כפי שאמרתי, באחוזים גדולים עוזב את החברה החרדית.
אז הציבור הספרדי, אם אני מבין נכון, מאבד כוח, מאבד, לא כוח פוליטי, עזוב רגע כוח פוליטי, מאבד כוח מבחינת מספריו.
אז זו שאלה מעניינת, כי מצד אחד, בקרב מי שמגדירים עצמם כחרדים, אז אמרנו גם יש להם יותר עזיבה, וגם הילודה שם היא הנמוכה ביותר. עד כמה נמוכה? אצל הספרדים זה
אנחנו נגיע
5.2
רגע,
ילדים
אנחנו נגיע
למשפחה.
למצב הדמוגרפי, יש לי שאלה במקרה.
אבל שאלת אם הם מאבדים את
כן.
כוחם, גם יותר עזיבה וגם פחות ילודה, אז התשובה היא כן. מצד שני, כשאתה מדבר על מפלגות כמו ש"ס, אז צריך לזכור שיותר ממחצית ממצביעי ש"ס אינם חרדים, אלא מסורתיים או דתיים לאומיים, ספרדים שומרי מסורת, ועזיבה של ציבור ספרדי את החרדיות אינה אומרת בהכרח אובדן כוח של ש"ס.
הבנו. נפנה לשאלה הבאה. האם לדעתך המגזר החרדי, שוב פעם, בסוגריים, איתן, תנסה לדבר בשם רוב הציבור החרדי, כי אם אתה מפלג אותם יתר על המידה, כותבים לי פה בטקסט, יצאנו מבולבלים. אז לסגור סוגריים. אני אחזור לשאלה. האם לדעתך המגזר החרדי שואף לחיות במשטר אזרחי הנהוג כיום בישראל? או במשטר תיאוקרטי, דהיינו משטר לפי חיי ההלכה.
אני חושב שהאפשרות הראשונה היא הנכונה. אני חושב שיש את מה שאנחנו שומעים כלפי חוץ, אבל יש גם את הפרקטיקה של היום-יום. ויש הבנה שאנחנו צריכים שתהיה פה מדינה, אנחנו צריכים שתהיה פה כלכלה, וככל שציבור החרדי גדל, הוא גם מבין שהוא לא יכול להתבדל בדלת אמותיו, גם כאשר הוא לוקח תפקיד פעיל יותר ויותר גם בניהול המדינה, בפוליטיקה וכולי, אבל גם, כפי שאמרתי, המעבר לפריפריה, התערבבות הרבה יותר גדולה עם ציבור כללי, ואני חושב שיש הבנה שיש תלות גם כלכלית, גם בפיתוח, גם במשאבים, אבל גם כל מה שנוגע להגנה, ליציבות. בכך שתהיה פה חברה אזרחית משגשגת שאינה רק חרדית. כלומר, אם כל ה... אני חושב שגם הציבור החרדי מבין, זה שאם כל הציבור בישראל היה חברת לומדים, לא היה קיום כלכלי למדינה.
וזה מביא אותנו לשאלה אולי המרכזית של הדיון שלנו היום: מהו המודל הכלכלי של החרדים, ומדוע לדעתך, או לפי הבנתי לדעתך, הוא בסכנה של קריסה?
אוקיי, אז זו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו בשנים האחרונות עדים לסימנים מאוד משמעותיים לאיזושהי נקודת שבירה. צריך להבין שרכישת הדירה היא אלמנט מאוד מרכזי במודל הכלכלי החרדי. בעבר הייתה עזרה רבה מאוד מההורים, מחסכונות, מגמ"חים, ממקורות אחרים. גם צריך להגיד שלפני שתי דורות רוב הגברים החרדים עבדו, לפני שני דורות, והיום עם הידלדלות משאבים וגם עם השפעות אחרונות שדי דרמטיות של עליית ריבית, רכישת הדירה הפכה להרבה יותר קשה. בעשור האחרון ראינו הרבה זוגות חרדים שקונים דירה עם אפס הון עצמי, לוקחים הלוואות מגמ"חים, מהורים, ממשפחה, מחברים, ועם זה באים לבנק כהון
לא, אם
עצמי
זה הם
ולוקחים
באים
משכנתה.
לגולדקנופ, כזה שר שיכון, שנותן להם כל מיני הנחות חריגות, חורגות משאר מגזרי המדינה, ומתקדמים. אני לא נגד זה שיקבלו דירה במקום שהם רוצים, אבל מדוע לדעתך המודל הכלכלי בקריסה?
שוב, אז אני מתאר את התהליכים ומה קורה עכשיו. אז בעשור האחרון באמת היו קונים דירה במינוף מאוד גבוה, לפעמים 100%, כלומר לפעמים היה אפס הון עצמי. ההון העצמי היה בעצם הלוואות, ואז המשכנתה הייתה משלימה. לפעמים המימון היה גבוה מ-100%, כלומר ספקולטיבי אפילו, ובשיעורי ריבית מאוד נמוכים שהיו נהוגים במשק, זאת הייתה אפילו החלטה טובה. היו קונים דירות, לפעמים ישנות וקטנות להשקעה בפריפריה, אבל נועצים בגיל מאוד מוקדם מסמר בשוק הנדל"ן. וזה היה מודל שאפשר להם לחסוך תשלום המשכנתה, אפשר גם או להשכיר את הדירה או לעבור לגור בה ולקבע תשלומי דיור מאוד נמוכים לאורך שנים, בניגוד לזוג שגר בשכירות. כאשר עלתה הריבית ב-2022-2023 נפל דבר. אוקיי, הריבית קפצה מאחוז אחד בערך ל-6%, הריבית הממוצעת למשכנתה, זה הקפיץ בין 1,500 ל-2,500 שקלים בחודש, רק את תשלומי הריבית של משק הבית החרדי הממוצע. ואז אנחנו רואים שמה שורה של אירועים שמסמנים לנו על איזושהי נקודת שבירה. אנחנו רואים בפעם הראשונה אחרי 7 שנים ירידה די חדה בשיעורי הבעלות על דירות, מ-69% ל-65%. רואים מצד שני זינוק בשיעור נוטלי המשכנתאות מקרב אלה שכן רוכשים דירות. ואנחנו רואים, ראינו ב-22 ו-23 זינוק בתעסוקה אחרי 7 שנים של סטגנציה, ואנחנו רואים ב-2025 שהחינוך הממלכתי-חרדי פתאום מכפיל את עצמו אחרי 10 שנים של זחילה. יש עוד
דקה,
סימנים
דקה
כמו
אחת,
ירידה
דקה
ב...
אחת. אתה דיברת על תעסוקה. אולי תרחיב לנו בבקשה, מה ההבדל בין תעסוקת גברים ובתעסוקת נשים באוגוסט 25? מי מהסקטורים האלה עובד יותר ומי עובד פחות, והפרשי הכנסה ממוצעת?
שיעורי התעסוקה של הגברים החרדים היום 54% ושל הנשים כ-80%.
נו.
אבל זה כשאנחנו מסתכלים על גילי העבודה העיקריים, למעשה בקרב גילאים צעירים יותר, שאנחנו בחברה כללית לא סופרים גילי 20 עד 24, יותר מ-90% מהנשים החרדיות עובדות, אם כי בשכר נמוך. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על השכר החודשי, שכרם של הגברים החרדים שעובדים עדיין גבוה במקצת מזה של הנשים. הגברים מרוויחים כ-10,000 שקל בחודש, הנשים כ-9,500,
עשרת
אבל
אלפים
בשכר...
נטו או ברוטו?
ברוטו, ברוטו.
ברוטו.
ברוטו, אבל כשאנחנו מסתכלים על שכר שעתי, הנשים כבר עקפו את הגברים בהיקף די משמעותי. שכר שעתי ממוצע של אישה חרדית 73 שקלים ושל גבר חרדי 67 שקלים, אבל הגברים שעובדים עובדים יותר שעות בממוצע, הנשים צריכות לחזור לטפל בילדים וכולי, ולכן רובן עובדות במשרה חלקית, אבל העובדה שיותר נשים הן משכילות, יותר הולכות לאקדמיה, לומדות לימודי ליבה, עושות מבחני סולד או בגרויות, היא נותנת להם יתרון בשוק העבודה, וזה הביא למצב ששכרן השעתי כבר גבוה יותר.
אז היכן הבעיה? איפה יש, האם קיימת סכנת קריסה כלכלית חרדית או?
אז שוב, אנחנו יודעים שבמדינת ישראל קשה מאוד לפרנס משפחה עם מפרנס אחד, במיוחד אם שכרו החודשי הממוצע הוא 9,500 שקלים, אוקיי? ברוטו. וכאשר נכנסת סוגיית הדיור והריבית הגבוהה נמשכת לא שנה אחת, אלא כבר כמעט 4 שנים, זה יוצר מצב שלראשונה הרבה מאוד זוגות חרדים צעירים, בטח כאלה שההורים יכולים פחות לעזור להם, לראשונה לא מצליחים להגיע לדירה. אנחנו בסקר, ואז בסקר די דרמטי שעשינו לפני 3 חודשים, אנחנו רואים תהליכים די מדהימים, ואני אומר, זה מדהים כי אני 5 שנים קודם לכן עשיתי סקר דומה והתקבלו תוצאות שונות לחלוטין. אם מדברים על הנכונות לגור בערים מעורבות ושכונות מעורבות, לפני 5 שנים רק 8% היו מוכנים, היום כ-40% מוכנים. אם מדברים על הנכונות או ההכרה בכך שאולי תצטרכו לגור בשכירות במקום להגיע לדירה בבעלות, היום כ-70% מהזוגות הצעירים החרדים מבינים שזו אפשרות ריאלית לחלוטין. אתם מכירים
לחזור
את כך?
לשכירות,
כן, שהם יאלצו לגור בשכירות.
אבל בחיי היום-יום, העוני, רמת העוני ירדה מעט?
כן, שיעורי העוני ירדו, אבל זה לא אומר בהכרח שיותר קל לגמור את החודש, זה רק אומר שעובדים יותר ומרוויחים יותר, ולכן כשאנחנו מודדים את פערי ההכנסות, הם מצטמצמים, אבל עדיין יש קושי לגמור את החודש, מכיוון שרכיב מרכזי בהוצאות גדל, ורכיב מאוד משמעותי בחיסכון נעלם. כלומר, תשלום המשכנתה היה בשנים האחרונות אמצעי החיסכון כמעט היחידי של הזוגות החרדים הצעירים, תשלום הקרן של המשכנתה. היום, אם במקרה הטוב הגעת למשכנתה, אתה צריך לפרוס אותה לכל כך הרבה שנים והריבית כל כך גבוהה, שכמעט כל התשלום החודשי הוא ריבית היום. וזה במקרה שהגעת.
אז הם לא משלמים את הקרן.
ולא מצליחים לשלם את הקרן, וייתכן שבעוד 10 שנים המשכנתה רק תגדל. ולעומת זאת, יש כאלה שמצבם יותר גרוע, כי הם לא מצליחים להגיע לדירה, והם נאלצים לגור בשכירות, ואז אין שום גורם שמקבע את התשלומים של הדיור לאורך זמן. וזה אומר גם שהם לא יוכלו בעוד 20 שנה להשתנמך, למכור את הדירה שקנו למגורים, למשפחה, לעבור לגור בדירה קטנה יותר, ועם ההפרש לעזור לילדים לקנות דירה. כלומר, משהו מאוד משמעותי השתבש במודל הבין-דורי, ואנחנו רואים את ההשפעות בכל תחומי החיים. אנחנו רואים את זה לא רק בדיור ובשכירות ובנכונות לגור בפריפריה, הנכונות ללכת לפריפריה, אנחנו רואים את זה בירידה בילודה, שנמשכת כבר יותר מעשור
אנחנו תכף
וירדה.
נגיע לילודה. אז אתה מבקש לומר שמצד אחד רמת העוני ירדה, מצד שני הם פחות בעלי בתים, דהיינו בעתיד לבוא יהיו להם פחות אמצעים לעזור לבנים, ושאלתי למה אתה חושב שאיפה פה הקריסה?
אז שוב, חוסר היכולת לקבע תשלומי דיור נמוכים ובעצם לרכוש דירה בגיל צעיר, זה מערער את היכולת של משפחה חרדית להמשיך קדימה בצורה רגילה.
אולי
נולדים עוד
זה,
עוד
אז אולי זה יביא אותנו לשאלה הבאה. אולי זה יפוצץ את הפצצה הדמוגרפית החרדית. אולי יועילו בטובם להוריד את מספר הילדים לרמה של המגזר הערבי, שהבין שבמשפחות מרובות ילדים לא עומדים, הם לא עומדים בנטל, ואז ירווח לכולם.
אז תראה, אנחנו בוודאי לא אומרים לאף אחד כמה ילדים להביא, אבל אנחנו רואים שמשפחות, גם משפחות חרדיות, מתחילות להביא בחשבון את הרכיב הכלכלי בתכנון הילודה. ואנחנו רואים את הירידה הזאת
אז
יותר
זה,
מעשור.
זה ירד, אז זה ירד לכמה בממוצע למשפחה? בעבר זה היה 6.2. היום זה כמה עומד?
לא, בעבר זה היה לפני עשור, לפני 15 שנה זה היה 7.3. היום אנחנו על 6.1. ירדנו בעשור האחרון ביותר מילד למשפחה, והמגמה היא המשך ירידה. אגב, הירידה החדה ביותר בזרם הספרדי. אבל אנחנו רואים עוד תופעות. עצם העובדה שהיום 8% מההורים החרדים שולחים את בניהם לחינוך ממלכתי חרדי, זוהי תופעה חדשה שהיא גם מעידה הן על המצוקה הכלכלית. ברגע ששולחים לממלכתי חרדי יש סבסוד מלא מהמדינה, כי לומדים לימודי ליבה, וזה משפיע, אבל גם איזשהו חלחול של ההבנה שבסבירות גבוהה ילדיהם יצטרכו לצאת לשוק העבודה, ואם כך, עדיף מאוד שיהיה להם ארגז כלים שמתאים יותר לצורכי שוק העבודה.
לשוק העבודה רחמנה ליצלן.
אתה אומר שוק העבודה רחמנה ליצלן, אבל אפילו בקרב מה שאנחנו קוראים חברת הלומדים, הליטאים, היום רוב הגברים עובדים, אוקיי? רוב הגברים החרדים עובדים, כשאנחנו מסתכלים על נשים חרדיות וסופרים גם את בנות 20 ומעלה, אז שיעורי התעסוקה שלהן גבוהים יותר מאלו של נשים יהודיות שאינן חרדיות. הבעיה, וכשאנחנו מסתכל על ממוצע התעסוקה במגזר החרדי בהשוואה למדינות ה-OECD, אז הם די דומים לממוצע. הבעיה העיקרית אינה תעסוקה, אלא פריון העבודה הנמוך. בפרט של הגברים, לא רק של הגברים, גם של הנשים, אבל אצל הגברים אחת כמה וכמה. וכאן כן, אנחנו חוזרים לפיל שבחדר, הנושא של ההון האנושי הנמוך, אי רכישת ארגז הכלים המתאים
מקצועות
בגיל
הליבה,
צעיר.
מקצועות הליבה.
מקצועות
חסרים,
הליבה,
חסרים
גם
להם.
שוב, אנגלית וכדומה. אגב, הגלי החסוד, הרבה הורים חרדים מבינים את זה ושולחים באופן פרטי ללימודי אנגלית וכדומה, אבל זה לא מספיק. ואנחנו רואים את המגמה, ויש פה עוד סוגיה לא פחות חשובה. כל תכנון מסלול החיים, הקריירה, האם לצאת לאקדמיה או לא, האם לשלוח את הילד או לא לחינוך הממלכתי חרדי, זה כמובן מושפע מאי ההסדרה של סוגיית חוק הגיוס. כלומר, כרגע אנחנו במין מצב ביניים שהוא לא בריא לאף אחד מהצדדים.
המצב ביניים הזה כבר קיים מאז חוק טל, דהיינו אנחנו מדברים על אולי 20 שנה.
לא, ואנחנו היום במצב גרוע יותר, ולמה?
אבל לא ניכנס לזה כרגע, כי אנחנו מבינים שאי חקיקת חוק הגיוס מעכבת אותם להתקדם.
נכון, נכון, אבל היא גם מייצרת מצב, את מי באו לגייס קודם, אל מי הולכים ראשונים כעריקים, אל מי שעובדים, אל מי שלומדים. ולעומת זאת, אם סתם לדוגמה, תוסדר הסוגיה, ניתן דוגמה, נגיד לצורך ההיפותזה, שיושג הסדר דומה לבני הישיבות, בני ישיבות ההסדר, ויהיה מין שירות סדיר של, לא יודע, 9 חודשים, ואחריו הם יוצאים אל העולם ומחליטים האם ללכת לישיבה, נכנסים למערך המילואים כמובן, מחליטים ללכת לישיבה, או להמשיך בחייהם. אני טוען שבמצב כזה אתה תראה אחוז הרבה יותר גבוה של צעירים חרדים שהולכים לאקדמיה, בגיל הרבה יותר מוקדם, אני מדבר על הגברים כמובן, אצל הנשים הן הולכות בגיל מאוד מוקדם, וגם הרבה יותר הורים חרדים שישלחו את
דיינו, אם
ילדיהם
יסדר, אתה טוען, אתה מניח שאם יסדר חוק הגיוס, כי הרי אחד מההשלכותיו הוא כניסה יותר לאקדמיה של הגברים.
אני חושב שההשלכה המרכזית תהיה היכולת לצאת אל העולם, אל שוק העבודה, אל האקדמיה, אל כל מה שיבחרו, בשלב הרבה יותר מוקדם בחייהם, וזה דרמטי. זה משפיע גם על החלטות הפרט, אבל גם על החלטות של הוריו. לאן לשלוח אותו. כלומר, כשהורה
הבנו,
חרדי
אנחנו
היום
הבנו.
מסתכל על הפלוסים והמינוסים של מתוך הקהילה, מחוץ לקהילה, אם אני שולח אותו עכשיו, למשל, לחינוך הממלכתי חרדי, איזה מחיר הוא משלם, אנחנו משלמים בתוך הקהילה, לעומת מה אני מרוויח, בהינתן זה שהוא לא יכול לצאת לשוק העבודה עד גיל 28, נגיד עד שתהיה הסדרה
איתן,
של הסוגיה.
יש לי שאלה שנשאלת פה על ידי הוואטסאפ.
כן.
כרגע, אני יכול לתת תשובה חלקית, ואתה יכול לאשש אותה או, 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 או להשלים אותה. הוא שואל כמה באחוזים החרדים, כמה הם מכלל האוכלוסייה, ואני עונה בכל רם בין 13 ל-15 אחוז. אני צודק?
לא. אלה המספרים שהיו מוכרים לחוקרים וכדומה. אנחנו במכון הראינו שזה לא נכון, ולשמחתנו הלמ"ס מיישר איתנו עכשיו קו.
שהוא?
חרדים היום הם 12.5 אחוז.
12.5 אחוז.
12.5.
וחצי. כמה
שמיני.
אתה מעריך, כמה אתה מעריך שיהיה בשנת 2055?
ב-2055 הם יהיו בין 17-18 אחוז להערכתי.
זאת אומרת שהיום הם עומדים על 12.5 אחוז,
כן,
ואתה אומר בעוד 30 שנה...
מקרב חברה בוגרת הם 8 אחוזים בלבד.
מהחברה הבוגרת הם 8% בלבד.
כן.
ובכלל האוכלוסייה החרדית הם 12.5. ובשנת
כן.
2055, דהיינו בעוד 30 שנה, דור ומעט, הם יהיו 17%.
כן, משהו כזה, כן.
אז אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. אז מה כצעקתה? אז מה מפחדים
מצוין.
החרדים אני לא מבין?
זו שאלה מצוינת. אז רוב הצעקתה הזו התבססה על תחזיות ישנות של הלמ"ס, שאנחנו בדוח כבר של 23 הראינו שהן לא מתכתבות עם קצב הילודה בעשור וחצי האחרונים, וגם לא מתכתבות עם שיעורי היציאה, עזיבת המגזר הגבוהים מאוד, שכל המחקרים, גם מחקרים שלי, אבל גם מחקרים אחרים, כולל של מכון פיו, כולל של תנועת יוצאים לשינוי, והרבה חוקרים אחרים, כולם מגיעים לאותו מספר בין 13-14 אחוז עזיבה של המגזר החרדי, לעומת בין אחוז לאחוז וחצי הצטרפות מתוך החברה הכללית, וככל שהחברה החרדית, חלקה בחברה הכללית גדל, אז ה-14 אחוז האלה במספרים מוחלטים הם יותר מאשר אותם אחוז וחצי שמצטרפים.
בסדר, זאת אומרת...
ואז יש לנו עזיבה נטו, עזיבה נטו בעצם,
זאת
כלומר
אומרת...
החברה החרדית מאבדת נטו אנשים, וכשמביאים את זה בחשבון, בהסתכלות קדימה ואת הירידה בילודה, אנחנו מגיעים למספרים הרבה יותר נמוכים מתרחיש הצעקתה שדיבר על כך שהחרדים יהיו שליש מאוכלוסיית ישראל בשנת 2065, אנחנו היום יודעים לומר שזה יהיה לכל היותר 20%.
אז אפשר במונחים של חיינו שהם לא תקינים, אפשר האוכלוסייה שאינה חרדית יכולה לצאת מהממד.
אתה יודע, אפשר בבדיחות הדעת לומר שהסבתא החרדית יולדת הכי הרבה נכדים חילונים.
טוב, אתה רואה, מצאנו משהו חיובי, אני חושב שמי שמקשיב לנו יכול קצת לקבל נחת. זאת אומרת, אנחנו בשנת 2065, המחקר שלך שמקבל סימוכין ממכונים נוספים, רואה לא יותר מאשר כ-17% מכלל האוכלוסייה של ישראל תהיה אוכלוסייה חרדית.
אני רוצה להגיד שהמחקר שלי דווקא העלה את קצפם של הרבה מכונים אחרים, אבל לשמחתי, הגורם הקובע שעושה את התחזיות, וזה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלא במקרה עשתה גם מפקד אוכלוסין ב-2022, וראתה שאנחנו צודקים גם לגבי ההווה, כלומר גם בהווה חלקם של החרדים קטן ממה שסברו עד עכשיו, מאמצת מודלים דומים ומגיעה עכשיו לתוצאות
יפה.
דומות לתוצאות שלנו, ואל
תסמכו
עליי, אל תסמכו עליי.
הבאת לנו קצת רגעי נחת, כי אנחנו חיים בפחד קבוע.
אנחנו לא צריכים לפחד מגידול בחלקה של החברה החרדית, אלא מגידול בחלקם של אלו שאינם מקבלים את ארגז הכלים המתאים. וזוהי באמת שאלת השאלות. האם יהיה או לא יהיה לנו כאן דור אבוד של צעירים שיהיו חייבים לצאת לעבוד, יצאו לעבוד, אבל עדיין יסבלו מעון אנושי נמוך ומעוני בגלל פערי ההשכלה. ואז נשאלת השאלה, האם נקודת השבירה שאנחנו רואים היום תביא להאצה בתהליכים? האם מה שראינו השנה בממ"ח, הכפלה מ-4% ל-8% תוך שנה אחת, אחרי עשור של סטגנציה, האם זהו סימן להאצה של תהליכי ההתכנסות?
מ-4% ל-8% שמקבלים כן. ארגז כלים גדול יותר, משום שהם לומדים לימודי ליבה.
נכון, בתוך שנה אחת, אחרי 10 שנים של סטגנציה, השאלה המרכזית...
כאשר האדמו"רים השונים עוצמים עין, אבל נותנים לזה תמיכה בלחש.
לא רק בלחש, הדברים האלה לא יקרו ללא תמיכתם של האדמו"רים, וללא ברכתם. אדמו"ר מבלז, אדמו"ר מצאנז, היה מתווה בלז בעבר, כפי שאתם מכירים, ומה שמעניין יהיה לראות, גם בממחים, גם בילודה, גם בהשכלה הגבוהה וגם בתעסוקה, ואני חושב שהממחים הם, הם, הם הדוגמה המעניינת ביותר, החינוך הממלכתי חרדי. האם נמשיך לראות את המשך המגמה המהירה הזאת של העלייה בחלקו של החינוך הממלכתי חרדי? ואז אמרתי, השתמשתי בנקודה, בביטוי נקודת שבירה, אבל אפשר גם להשתמש בביטוי נקודת מפנה. ברגע שאתה מגיע למסה קריטית, זה נכון לגבי הליכה לפריפריה, שאתה יודע שהייתה סנועת נפשם של החרדים עד לא מכבר, ולפתע גם ההנהגה החרדית, גולדקנופ וליצמן, שמו יהבם על הפריפריה, והציבור החרדי מוכן והולך אל הפריפריה פתאום.
וגם גר בסמיכות ובשכנות עם לא דתיים.
נכון. אז האם גם כשנגיע לאיזושהי מסה קריטית, ואנחנו מתקרבים לכך, גם באקדמיה, גם בממלכתי חרדי, האם נגיע לאותו טיפינג פוינט שיביא להאצת התהליכים, כיוון שברגע שהגעת לאיזשהו אחוז מספיק גדול של אנשים בציבור החרדי שעושים דבר, כלשהו אם זה אקדמיה או ממ"ח, או הליכה לפריפריה, אז הוא כבר לא הופך לטאבו, הוא הופך לנורמה החדשה, ומה שאתם לא יודעים על החברה החרדית, זה שזוהי דווקא החברה הדינמית ביותר. אני כמי שעוקב אחרי תהליכי אורך, לאורך זמן רואה שהשינויים הם מהירים, הם חדים, והציבור החרדי כל הזמן מבצע התאמות למציאות הכלכלית החדשה שהוא פוגש.
איתן, השעון ממש אכזרי כלפינו. יש כל כך הרבה מידע נאי טוב שאתה מעביר לנו ואנחנו רצים כנגדו. אז אני רוצה רגע לשאול אותך, איזו חברה חרדית אנו צפויים לראות כאן בישראל בעשור הקרוב?
אז אני אופטימי, אני חושב שאנחנו רואים עכשיו לנגד עינינו לא פחות מתזוזות טקטוניות, שהם, כפי שאמרתי, מאיצים את תהליך, נקרא לזה תהליך ההתכנסות של החברה החרדית, אל מודל כלכלי שהוא יותר בר קיימה, ואני אומר יותר מזה, חברת הלומדים כפי שאנחנו מכירים אותה, שנוסדה בשלהי שנות ה-70 עם כניסת החרדים לקואליציה של בגין בפעם הראשונה.
1977, מאי 1977.
נכון, בשלהי שנות ה-70. היא חברה שאני טוען שמעולם לא הייתה, המודל הכלכלי שלה מעולם לא היה בר קיימה לאורך זמן, והיא החזיכה מעמד במתכונתה התאורה, דור אחד בלבד, ואנחנו מאז כבר ב-20-25 שנה האחרונות נמצאים בתהליך הדרגתי של התכנסות מחדש למודל כלכלי שהוא יותר בר קיימה. ואני חושב שבסופו של אותו תהליך אנחנו נראה חברה יותר מעורבת בציבור הכללי, יותר עובדת, יותר משכילה, השכלה פורמלית, יותר פתוחה, תהיה עדיין חברת לומדים, אבל הציבור החרדי לדעתי, אני מעריך שבעוד עשור, יהיה מעורב יותר, גם הרבה יותר במערכות הביטחון. אנחנו אגב, במכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית, השקנו את תוכנית הבכירים, אנחנו פועלים באופן אקטיבי, יחד עם שותפים מה-INSS וגורמים אחרים, בכירים לשעבר במערכת הביטחון, כדי לדאוג שהדבר הזה יקרה בהסכמה ועל הצד הטוב ביותר. ואני מעריך שאנחנו נראה גם השתלבות מוגברת גם בתחומים האלה בעשור הקרוב. אני לא מתאר כאן אוטופיה, כי אני אומר, השאלה הגדולה ברמת המקרו-כלכלה היא האם נצליח למנוע חצי דור או דור אבוד או אפילו שניים שכאמור ירצו לעבוד אבל עדיין יסבלו מעוני? כמה מהר או כמה לאט יקרו התהליכים, שם המשחק וזמן?
אז אני, זה מוביל אותי לשאלה אחת לפני האחרונה, ותנסה לענות אותה, לענות עליה בקצרה. האם לדעתך החרדים ישתתפו במעבר מברית הגורל לברית הייעוד לעוד דור או שניים? כי ישראל לדעתי כרגע בונה ברית ייעוד חדשה לאחר 77-80 שנה, היא בהליכים של ניסיון לבנות ברית ייעוד חדשה. האם אתה רואה שהחרדים ישתתפו בזה?
אני רואה את זה קורה בחלק מהזרמים. זה בהחלט קורה, וזה קורה מתחת לפני השטח בציבור החסידי. אם כי שם צריך להמשיך להצניע את זה ולתת לתהליכים האלה לקרות, גם בציבור הספרדי. הציבור הליטאי, חברת הלומדים, זה יהיה יותר קשה, אבל פה אנחנו נחשב נתחיל לראות את ההבדלים בין המודרנים שיעשו דין לעצמם כפי שהם עושים כבר היום, לבין הגרעין הקשה, ואנחנו נראה אולי יותר קוטביות. אני חושב שאולי נראה גרעין קטן שיסגר עוד יותר ויתבדל עוד יותר, ואני חושב שהרוב יפנה יותר לקראת השתלבות מוגברת.
בריטיות חדשה.
כן, בלית ברירה גם, בלית ברירה.
ולפני סיום,
גם מהכוח הכלכלי.
ולפני סיום, איתן, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב? בקצרה
בדיוק
בבקשה.
בדיוק את מה שפתחנו בו, שאי אפשר לשאול שאלה מכלילה על הציבור החרדי. הציבור החרדי אינו מקשה אחת, צריך להכיר שיש לו 50 גוונים של שחור, הספרדים הליטאים וחסידים וגם החבדניקים הם שונים לחלוטין זה מזה. אני אביא את הדוגמה הקיצונית של חבד, שם השליש מהאנשים הם בעלות תואר אקדמי, זה יותר מגברים יהודים שאינם חרדים לצורך העניין, זה מראה שאפשר גם אחרת. והדבר השני שאני רוצה שתזכרו מהשיחה הזאת, זה שהחברה החרדית אינה חברה סטטית, אינה תקועה בעבר, זה חברה שכל הזמן משתנה, זו החברה שמשתנה בקצב המהיר ביותר, בכל התחומים, דיגיטציה, ילודה, חינוך, השכלה, תעסוקה, ולכן מה שאתם רואים היום, זה לא מה שתראו אפילו לא עוד 5 שנים.
תודה לך דוקטור איתן רגב על שיחתנו המרתקת, ועל הפנינים שהבאת לנו והארת את עינינו לגבי החרדים בשנים הבאות. תודה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
מאזינות ומאזינים, שאלת השתלבות החרדים בחיי החילון במדינת ישראל היא שאלה קריטית. עוד מהקמתה של התנועה הציונית לפני 128 שנים ועד להיום ממש. ולכן הערב הבעיה לא תמה, אך היא תמה, אבל לא נשלמה. תודה לאבנר טכנאי השידור, ולפני סיום נשמע את שולי רנד ועמיד ואמיר דדון בשירם בין קודש לחול. ערב טוב מבן שפט, תחקיר, עורך ומגיש, כל טוב ודרישת שלום.
בין קודש לחול אני חי, עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון, הכל חוזר אליי, שבמקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי. אני צריך לגדול מזה ודאי, לגדול מזה ודאי. בין קודש לחול אני חי, בין האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל הפחד שעל כתפיי. אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי
שנה אני ואתה נשנה